אוקיי, דיברנו בפעם קודמת לפני שבועיים לגבי בעצם מה שאצלו, זאת אומרת, לא הוכחה, אם אתה מתנגד לביטוי הוכחה, ודאות יקרא לזה, של שבמציאות הקדוש ברוך הוא, ויותר חומר, גם הוודאות וגם החוויה שבדבר, ובעצם אצלו שני הדברים הולכים יד ביד. הוודאות שהקדוש ברוך הוא בעצם ניזונה או נשענת על תשתית חווייתית. עכשיו פה אומרת, ניקח צד אחד לחוב ממנו, זה כללי נכון. זאת אומרת, בעולם הקדם מודרני, מה זה ככה? עד המאה ה-18, פחות או יותר, ניסו לבסס את הוודאות שבמציאות אלוקים על ההוכחות. עכשיו, לדבר הזה יש כמובן יתרונות מובנים. היתרון הוא שזה מוכחת, אם אתה לוקח הוכחה גיאומטרית ומוכיח אותה, אז הדבר נחשב כמוכח, אין מה לדבר יותר. התפיסה בת ימינו היא ההפך, היא בעצם מחפשת לבנות החוויה. ואז כמובן אתה מגיע למציאות או מצב שבו אתה חסר את הוודאות, אבל מצד שני, אותה שאתה חסר את הוודאות, היא מאפשרת יתרונות אחרים. אז יש אסכולה אחת שדברת עליה מאוד, על כך שזו בחירה. זאת אומרת, אני חושב שזה קצת רומנטיזציה, או אפשר להאשים את זה באיזו רומנטיזציה, אבל כשאתה בא ומדבר על, זה נוגע לך, לגבי שידוכים למשל, אנחנו עוד ככה דנתי לתפוס את זה, אנחנו לא רוצים שמישהו יוכיח אמנם את יצחק כתוב, אותה הוכיח השם לעבדך, נכון? הפסוק, כשאליעזר משכנע שם את נבל הבתואל, ואמרה אלה גם אתה שתוב גם גביך אישה, והיא האישה שהוכיח השם מבין אדוני. אוקיי, וכולי. אז אליעזר מחפש הוכחה, ולכן גם עושה את המבחן הזה. אבל החיים די לא נותנים לחשוב ככה, די נותנים לחשוב שלא מחפשים להוכיח מי האישה מתאימה. כאילו, אדם לא רוצה ללכת וקבל מעטפה של תוכנת מחשב, בדקה את כל האפשרויות, והשיג את המסקנה המתבקשת מי האישה הראויה לו. הם אומרים שדווקא מתוך כל הבחורות בעולם, שכולם פוטנציאלית באות בחשבון, הוא בחר דווקא את זאת, סימן שאותה הוא אוהב. ופה בעצם הנקודה, אנחנו נוטים לראות את מקומת האישות לא כאישהו התאמה לוגית או כזה, זאת אומרת, אנחנו רואים את זה כי בחירה שמושלת על בסיס אהבה, לא על בסיס התאמה, בעצם בסיס איזה אהבה וזיקה נפשית, לא איזשהו צור, אם אתה מחפש, אתה יודע מה, במקום עבודה, למפעל שלו, לעסק שלו, לקבוצת כדורגל שלו, אז הוא מחפש איזה בורג חסר בו. ואדם רוצה להתחתן, לא מחפש איזה בורג חסר, אלא הוא מחפש אישיות שהוא מתאהב בה. וזה בעצם מעבר שהעולם הדתי עובר. מי כמו איזו הוכחה, וזה מה שהכוזרי טען לא כל הדרך. הכוזרי טען, אפשר לכך מציאות אלוקים. אבל מה שיוצא לך בהוכחה הזו, או סבא ככה, אפשר להוכיח מציאות עד גבול מסוים. אבל מה שיוצא לך בהוכחה הזאת, איננה אלוקים האישי שאתה רוצה להתאהב בו ולדבק בו ולחבק אותו. מה שיוצא מזה זה כמו איזשהו כוח מיני ראשון בפיזיקה. וזה לא מה שמחפשים. מה שמחפשים זה כמובן את האהבה ולשם כך, עובדה שאתה לא יכול להוכיח, אבל יתרון, אתה בחר אותה, כן, נגיד את הפסוק, אמנם שם זה הפוך, אבל כשהקדוש ברוך הוא באמת, רק בעבודתך חשק השם. אז כאילו גם אדם חושק בקדוש ברוך הוא. כמובן, זה החשק הזה בנוי על תפיסה, כמו שאנחנו אומרים לגבי רומנטיקה, שהמת נפן בחזה על הוידה שלו. זאת אומרת, שיש איזה קרם, זה לא סתם, יש איזשהו, אנחנו אומרים שזוג שהתאהב שהם חוצבו מאותו קום, הנשמות שהם חוצבו מאותו קום מחצבתי, מאותו מחצבה. אז רואים ומדברים גם על, גם כאן את ההנחה היא שהאדם, את הדבקות, כי זה בשורש נשמתו. לא סתם את האדם דבק בקדוש ברוך הוא, אבל שורש נשמתו מחברת מדריכה אותו למקום הזה. והמודל כמו מודל חווייתי, אז כמו זה משנה גם בידי ידועת התכנים. אנחנו מדגישים יותר, עכשיו, בערך כל הדעות מדגיש את הדבקות, בכל זאת זה משנה קצת אנשים את התכנים, את החוויים יותר. אם בידי מתחבר לרעיון של פילוסופיה אקזיסטנציאלית, אתה צריך לבחור. זו בחירה אישית קיומית, זה לא... שני, זה גם דבר אחר. וזה מתקשר פה לדברים הבאים שעוד לא קראנו. מה אם אדם יש בעיה, משבר באמונה, הוא לא משתכנע מהוכחות. אז אם אדם במאה ה-17 לא משתכנע מהוכחות, הוא בעיה מאוד גדולה, כי אתה בעצם אומר לו, אתה אמור להאמין בהוכחות. אם אתה לא משתכנע, עכשיו כך, או אני אומר לך שאתה רופא שכל, או אומרת, הוא בעצם אומר לך, בוא סמוך עליי, כאילו. אתה לא יכול להוכיח, אבל זה כמו... נשמע משהו בפעם הקודמת. הרבה מאוד אנשים לא מבינים בפיזיקה או בטכנולוגיה, והם סומכים, האדם הממוצע, רגיל, עולה למטוס, הוא לא מבין את כל הפיזיקה ואת ההנדסה, איך המטוס עובד. אבל הוא סומך על המהנדס שעשה את זה. אז אפשר גם לסמוך, אדם הולך לבית משפט, הוא סומך על עורך דין שלו. אז אפשר גם לסמוך על הרב או הפילוסוף שלך, שהוא יודע מה הוא מדבר. אבל אם אדם לא מוכן לסמוך על אחרים בהחלטה כל קיומית, אז אם הוא לא משתכנע, הוא בעיה. ברגע שאתה בא ואומר, אתם בין ימינו, אתה לא סבר, תשמע, הוכחה לא תשכנע. עוד נגיד, דייתה היא לא... אתה צריך לשאול, השאלה שאתה צריך לשאול את עצמך, אני אצלך מפעם, אחרי פעם ראשון שבחור בישבה בא לדבר איתי על כל נושא, אז אמרתי, השאלה שאתה צריך לשאול אותך, זה לא אם הרמב"ם משכנע לך בהוכחות שלו, זה לא שאלה רלוונטית. תשאל את עצמך, אם לא היית אני בודד, לבד, גם הייתם מרגיש בנוכחות איזה כוח מוכני, הייתם מרגיש איזשהו רוח אלוקים, איזשהו כוח חווייתי, או שאתם מרגיש שהכל זה אבנים אבנים ואפר וכולי. ופה נקודה שאני אומר שכבר הזכרתי גם פעמים. בסופו של יום, שוב, אני סובד שכתוב את זה בעוד כ-5-10 דפים, יש מדענים דתיים, יש מדענים לא דתיים. משהו העניין הוא שהמדע לא יכול לתת הוכחה לא לכאן ולא לכאן. אז ממילא, ההחלטה צריכה להתקבל סמך גורמים בעצם נפשיים, חווייתיים, ואז אתה רואה מישהו, אתה אומר, שמע, תחטט בחוויה שלך, תחטט בנשמה שלך, אל תחטט דווקא במדע שלך או בלוגיקה שלך.
טוב, זהו.
זה משהו בשביל פעם שעבר, אחרי נדבר פה, ואני כבר אמרתי מול 29. זה בערך, זה 7 שעות למטה. אין התודעה הדתית חותכת ומופתים, אין היא מקישה ולא מסיקה, מרגישה היא וחי את האלוק בתוכה של התודעה האונתולוגית. תאמרו, הוא כי טוב, השם שגבר יחסר בו. אוקיי, וכולי. מעניין, הוא כותב זה גם באיש אמונה בהרחבה, אז הוא מציב על זה. בצד, יש לו ספר שטרם תורבה, הרם אבינו, מעניין שגם שם, יש לנו שם מאמר שלהם על דרכו שעבר לאמונה. שנייה אחר כך. כן, הוא מדבר, אבל אני מדבר שם, זה התזה שהוא משום בתשם זה כך, שתפיסה יהודית, שתפיסה, נקרא זה שמדע הדתות, עוד פעם מניח, שהמונותאיזם התפתחות מאוחרת יותר. בהתחלה היה זה פוליתאיזם, שזיהו כל מיני כוחות, פגנים, בטבע, את ה... אל היער והים ולזה וכו' וכו'. ואז כשחל התפתחות, אז הגיעו תפיסה מונותאיסטית. תפיסתו היא הפוכה, הוא מצדיק, השתת היהדות היא הפוכה. שבהתחלה האמינו בכל אחד, אחר כך, כפי שאמר יותר, בתחילת אחד עבודה זרה, אז המונה בקיבל אחד נפגן והתחיל להאמין ב... עבודה הזו, כל מיני עילים רבים פגענים, ואז בא אברהם וגילה מחדש את המונותאיזם. עכשיו, מבחינתו, הנקודה היא כזאת, שאם אתה אומר שזה התחיל, הוא עושה פה איזה משחק מעניין, הוא מניח, כמו התפיסה יותר אקדמית, שאדם בהתחלה היה פחות מפותח, פחות משוכלל, אבל שהוא האמין. אחר כך האמונה נפגמה והפכה להיות, אז הוא חל לקרוא בשם השם, ואז עוד פעם בא אברהם. אז מבחינתו האמונה הקמאית, הראשונית, הפרימיטיבית, היא בכל אחד. היא לא בעילים רבים, שנקודת המוצא היא בעצם משהו בלתי אמצעי, שגם נקרא זה האינדיאני ביער מרגיש נוחות שכינה. אז זה ככה, ההיסטוריה של הדתות הוא ראה את המונותאיזם כתוצאה של תהליך אבולוציוני ארוך, כאמונתה של חברה מתורבתת ששחררה את האדם מהסביבה, סביבה הכוונה, סביבה טבעית. הדת, ככה אומרים ההיסטוריונים, גדלת או התפתחה עם האדם. זה חלק מהמעבר מהמערה למעבדה, מהשבות ביער, מוצרט ובטהובן. אוקיי, וכו'. ואז הוא אומר שהיהדות כמורה זה גם את האמונה כמושרשת בטבע אדם ולדידו, לא תוצאה של מחקר ולוגיקה. המציאות החווייתית היא כזאת, ובגלל שהמציאות החווייתית היא כזאת, אז לכן זה שוכן אצל כל אדם. אז נדבר פה על כך שאלוקים מקסים את האדם, מה שמקסים את האלוקים האדם הוא מגנטי. האלוקים מושך את האדם אליו כאיזה מגנט ענק, וזה פסוק צמא נפשי אלוקים לכל חי. וכו' וכו'. זה כמור היא מאוד מאוד מושרשת ועמוקה אצלו. וזה פה אחד הביטויים שלה. אוקיי, בואו נתקדם. אוקיי, אני אעלב אותה כי צריך די חוזרים על עצמם. רגע, אני אליבה הרבה פה עכשיו עמוד 133, שתי דעות. הקטע שלך ג' פתאום בחינה זו מופיע ניסיון אנתולוגי של האדם בדו אנפין. הניסיון אנתולוגי כוונה החוויה של הקיום. פתאום ניסיון מדעי יחסי מוגבל מותן יוצא קולטיבית. כי זה אלף כבר בתור שאמירה מדעית פילוסופית לוגית. פתאום ניסיון פרצנטלי בעצם חווייתי. שאתה חש, שאתה כאלוקית, שאומר מעבר לאינסוף, ניסיון עד סופי למוחלט, תוך הזמני התחום והמוצנה. אוקיי,
ישנה עובדתיות דתית כפי שהעובדתיות מדעית. הוא מתכוון כמו לחוויה. ישנה ריאליות דתית כפי שישנה ריאליות מדעית. פה אני חוזר, לא זוכר אם ציטטתי, נדמה לי שכן, אבל אני אחזור את זה כי זה ממש מה. כשוויליאם ג'יימס כתב את החוויה הדתית לסוגיה, ציטטתי את זה? לא. אז, היה בזה חידוש. את כל המערכת שמעתי פעם משל המוזן, רואים אדון מי שאמרם, כשג'יימס כתב את חוויית את סוגיה, בעצם בא איזשהו חידוש, שמה זה היה? שחוויית דתית היא חוויית פסיכולוגית אמינה וראויה למחקר. כי בעצם, מה וולטר טען במאה ה-18? שזה אופיום להמונים. אם אתה יודעת כאופיום להמונים, אתה בעצם בא ואומר, זה חוויה מתעתעת. זאת אומרת, נגלו של המחקר, זה שהוא אשליה, אמת וכדומה, ולא ראוי לבזבז זמן. זה בעצם, זה לא תופעה או חוויה אנושית. זה חוויה שנגרמת על ידי שהוא הסתה או השפעה כימיקלית מבחוץ. בעצם התופעה לא ראויה כשלעצמה. כל מיני מסיתים את האדם והוא ניסת. עכשיו, ג'יימס בא ואמר לא, זה באמת חוויה אנושית קבועה, רגילה, נורמטיבית. אבל, ולכן שווה לחקור את זה. זה כותב ספר של 30 וכמה פרקים שהוא מתאר שם חוויות דתיות למיניהן. אבל, עכשיו כמה, החוויה דתית לסוגיה, כתוב המקורית זה בעצם לגווניה. זה אחד הסיבות שהוא משהו נורמטיבי, כי אם יש ככה בביטויים, או בכלל זה בעצם כל מיני חוויות אחרות, הן בעצם חוויות דתיות, אז עם הפריסה הרחבה הזאת, כנראה שיש שם, יש דברים בגו. אבל, ג'יימס מעולם לא טען שהעובדה של חוויה נורמטיבית אנושית מעידה משהו על תקפותה. זאת אומרת, מבחינתו זה כל חוויה סובייקטיבית. העובדה שאדם יש חוויה דתית לא בכך אומרת שיש לו חוויה, שאומרת שיש גם ריאלית דתית שקיימת. זאת אומרת שאתה מרגיש ככה, אני לא אומר שאלוקים קיים. זה רק אומר שאדם חושב שאלוקים קיים, הוא לא, המחשבה הזאת, מתפקד גם מכך וכך. מה שאמרת עוד אומר, זה כמו לבוא ולומר, יש אנשים חוויות רומנטיות, או חוויות מיניות, זה לא בכלל, או מזכרת, מה אם יש לך אדם היא בודד? והיא בודד, הוא מרגיש דחפים רומנטיים או מיניים. האם זה מוכיח שיש נשים בעולם? או לא, זה מה שאני אומר, שזה הכל. אפשר לקחת 100 נשים באיים בודדים, או במנזרים, כי אני צריך להגיע לאיים בודדים. אפשר לקחת נזירים במנזר, ולחקור. ואם אני אגיע למסקנה שכולם עוברים, שכולם חווים חוויות רומנטיות, מיניות וכדומה, זה יוכיח לי שזאת חוויה נורמטיבית, שגברים, אני יודע מה, מגיעים מסוים ומעלה, מרגישים את הדברים האלו, זה די לא בכך אחרי שיש נשים בעולם. או, זה מבחינתו של ג'יימס. בובה בא במאה ה-20 וטען בדיוק לקחת את הצד הבא. אין דבר כזה חוויה דתית בלי שיש אלוקים. זאת כמו שאין דבר כזה חוויה רומנטית בלי שיש נשים בעולם. למה כל הדברים בעולם מרגישים את החוויות הרומנטיות, את המשיכה המינית? כי אלוקים ברא נשים, אלוקים ברא משיכה מינית. אם אולי בורא נשים, גם לא בורא משיכה מינית. זאת אומרת, אין לך משיכה בכלום. המשיכה היא, כי יש נשים בעולם. וכאשר אדם נמשך לא לנשים, אנחנו רואים את הסטייה. זאת אומרת, אם אתה נמשך למשל בקש מטאטא, אני לא אגיד מה העיקר הוא מרגיש ככה. אני אגיד,
זאת, זאת חוויה לא נורמטיבית. כבר אהבתי, אם אדם יהיה חוויה דתית, לא כלפי הקדוש ברוך הוא, אלא כלפי איזו בשר אדם. כאילו נאמר, מה שכה בגמן נאבד כאמה. אז נגיד, זה סטייה, זה בשר אדם, לא... אז בוא בבד אמר את המשפט הבא, כשיחפש את שור של חוויה דתית בתוך נפש האדם, מה שג'יימס עשה פחות או יותר, זה כבר לחפש את הירח בטלסקופ. אמרתי, למה אתה רואה את הירח בטלסקופ? כי הוא קיים בשמיים. אם לא הירח בשמיים, או נדיקח איזשהו טלסקופ תדיק על נייר שחור בתמונה של הירח, אנחנו איזה שטויות. הסיבה שהטלסקופ שווה משהו, כי הוא רואים בהם כוכבים וירח אמיתיים. וזה יותר אותו דבר, באמת, שהסיבה היחידה שיש חוויה דתית שהיא פועלת וראויה ונכונה, זה בגלל שיש אלוקים. אם אין אלוקים, לא תהיה חוויה דתית. וכן, החוויה הדתית בעצם מוכיחה על מציאות אלוקים. זו בעצם אחת מטענותיו המרכזיות. ועכשיו, לכן כל הזמן דיבר באמת, כל מה שקדמו בו יראה באמת, את העולם הדתי שלו, הוא רדע מדתי מאוד, לא הלכתי, לחלוטין לא. אבל כאילו, הוא בעצם אוכל פרוטסטנטית יהודית, אבל דתי מאוד. החוויה הדתית, כולה מבוססת על... זאת אומרת, העולם הדתי מבוסס על חוויה. אני ואתה, על הדיאלוג בין אלוקים לאדם, ואחרי כל הזמן מדבר על תופעת החילום, שפה יש איזו בעיה מסוימת. בואו יש לי כן, אני נראה צד אחד אחורה. אם יש הוכחה, סגנון עם הביניים, אז כאן החילון נראה קושיה מאוד קשה. אם הרמב"ם מוכיח, או אריסטו הוכיח מציאות אלוקים, אז איך זה שאנשים לא מאמינים? אז מי הביניים זה לא כך קושיה, כי התשובה היא שהם כן מאמינים. אבל אם אתה בחברה, תופעת החוסר אמונה היא תופעה בעייתית. איך אדם רציונלי, לוגי, לא מקבל הוכחה שהוכחת לו. אז זה באמת מהווה קושיה. והתירוץ שהוא עושה טעויות, שאומרים, זה בעיה. אמר, זה אחר, זה לא בעיה אם יש עוד יודעים כאלה. אבל, אז הוא אומר, אז העם המבין איזה נעצים לומר בסדרים מסוימים, שמאוד מסובך, רוב העולם לא מבין. זה כבר נגיד, רוב העולם משתמש במחשבים, ולא מבין לא את התכנות ולא את האלקטרוניקה שבפנים, ורוב העולם נוסע במטוסים, למרות שלא מבין לא את הפיזיקה ולא את האלקטרוניקה של המטוס. לסמוך על... אז בן עזר, וגם העם בסדיגון, הם כולם אומרים, מה הם אומרים? כאילו בעצם כל הציונות הדתי אומר שאנשים, הם פשוט לא מבינים את ה... את כל החיות של ה... הם לא מבינים את כל הוכחות. אז כמו שהם לא מבינים את הפיזיקה של המחשב או את האלקטרוניקה שלו, אז גם מבינים של ה... של הוכחות של אלוקים. אבל זה ודאי לא פשוט. שנייה אחת, אני אגיד עכשיו, בא... כשאתה בונה את זה על התפיסה החוויתית, כשאתה זאת פתר אותה. לא חייב שיהיה משהו הוכחה בכלל. אז זה איתו, חיסרון, צריך לשאול, אז למה לא כולם חווים את החוויה הזאת? אז היהוד יהיה לזה פה, וזה קל לפני שבועיים, שזה כמו חיית העני, כמו שאתה מבין שאתה קיים, צריך אתה אמור להרגיש, אז איך אנשים מרגישים את זה? אז בחלק אנחנו מאמינים שחוויות הן יותר אישיות אינדיבידואליות. לכן זה פחות קושיה משנה שהם עם נימולוגיה, אבל פחות זה מהווה קושיה. ו... אז שנייה אחת... כן, אז בובר, בשביל לפתור את הבעיה הזאת, בובר דיבר כל הזמן על ליקוי מאורות. זאת אומרת, נכון, ליקוי אלוקי. תהיינו, מה זה בעצם ליקוי חמה?
החמה נמצאת ולא רואים אותה. האדם איבוד נמצאת, כי היא גם מוסתרת. אז זה גם מדבר בעצם שהאדם מרגיש בשיחה אלוקית, אבל יש משהו שמסתיר, תגיד, מה שהפסוק מתכוון, כי ועוונותיכם היו מבדילים ביני וביניכם, שהחטא הוא מחיצה בין האדם לאלוקים. מה זה מחיצה? אם אני עכשיו אשים פה מחיצה, אני לא אראה אתכם, למרות שאתם אחרי המחיצה. זאת אומרת, בעצם מסתיר, וכך בעצם הוא דיבר כל הזמן, שבעצם האדם מרגיש ונמשך, ויש משהו שמסתיר, משהו ש... כי זה חיץ. אז בליקוי חמה, הירח זה החיץ בין האדם לחמה. אז פה זה כל מיני חוויות מודרניות וכדומה. אבל זה בעצם השפה שהוא משתמש, אני חושב שזה הרבה מאוד ש... זה לא חילון, אלא ליקוי. כן.
הטענות של הרמב"ם, עסק בכל אלה, הן כאילו קצת לא קבילות בעולם הלוגי. כל העניין של עולם לוגי הוא שאתה יכול לכבד את זה, ועכשיו לוגי כן, אני יכול לומר לך האם ההשתלשלות היא נכונה או לא. אין, אי אפשר לומר כמו מגדי המלך חדשים, אתה לא מדייק את המספיק חכם.
לא, ההנחה היא כזאת, ההנחה היא שמדבר בלוגי גם מסובכת.
אבל אפשר לכבד אותה בלוגיקה, אז לוגיקה כאילו חילוני, ואתה יוכל להבין את זה לוגיקה עם חילוני חכם?
זה תמיד הבעיה, זה הטיעון המעגלי, אם הוא לא מבין,
אז הוא לא
מספיק חכם. זה באמת, מה שקאנט עשה, מה שהרב פה כל הזמן בעצם נתלה בו, הוא לא בא ואמר שזה לא לוגיקה טובה, יכול להיות באמת טענה שלך. אם לוגיקה היא חכם מאוד, פרס נובל בלוגיקה, לא מבין את זה, אז כדי שבא בהוכחה, ולא בא בחפצה ולא בגב. ואז הוא אומר, אז אם הוא לוגיקה, אם לא מבין, כנראה שאי אפשר להוכיח. עכשיו, זה טיעון, אז זה טיעון אימפירי. כאן טעם איזה טיעון יותר מערכתי, טען שאתה לא יכול לדעת בהגדרה מה שווה לעולם, לעולם שלך. אז בכלל זאת, הוא עושה עבודה, נקרא לזה, חזקה, כבר אני יכול להגיד לך, לא מספיק חכם, זה לא... האדם חסר את הכלים האלה, זה כבר נגיד עיוור שיצא, אבל זה לא...
גם הרב אמר הרסק לזה, אבל...
מה?
לפי זה גם הרב אמר הרסק לזה, את ההוכחה.
כן. אבל מה זה כן, ההוכחה היא לא הוכחה, היא השערה. כן, אכן כן. טוב, זה... כן, אז אחרי שזה לא פה אישה, איך הגענו כל זה? ישנה עובדתיות דתית וישנה עובדתיות מדעית. העובדתיות הדתית היא החוויה הזאת היא עובדה, כמו שבו בטען, יש חוויה דתית ויש כזה עובדה. זאת אומרת, זאת עובדתיות דתית. אני צריך קצת את איזשהו עכשיו, יש לה ריאלית דתית. תראה לכם קצת מעט קצת לחדד את הנקודה הזאת, לפני שנעזוב אותה. קראתי פעם איזשהו זיכרון, חוברת נקרא לזה, שאורי זוהר כתב שם קצת התהליך הזה טוב בתשובה. היה שם דבר נורא מעניין. אני לא קראתי, גפתפתי, אבל זה שדבר נורא מעניין. הוא תראה שדבר שהיה הכי קשה הייתה התפילה. ובעבר, מלא מחלם הדתי, הדבר הקשה ביותר מבחינתו היה בעצם, היה להתרגל להתפלל. למה? כי הוא השתכנע בשלב מסוים, או לפחות נתן עוד להשתכנע, שבהוכחות, הטיעונים שטענו, בעד מהנתיקים אלוקים, אז הוא השתכנע בטיעונים. ואני זה, אני לא יודע מתי הוא כתב את זה, אבל משהו כמו שנתיים אחרי שהוא עושה, כשאני שומע אותו פעם בטלוויזיה, מדבר, משהו מאמין שאפשר להתפילות של אלוקים כמו ששתיים או שתיים אינה הרבה. זאת אומרת, תפיסה ממש רמב"מית, בנקודה הזאת. שגם הרמב"ם לא טען שזה כמו שתיים או שתיים. אנחנו אז גם מורכב יותר. אבל בכל זאת, הוא טען ככה, לוגית הוא השתכנע, הוא לא יודע בעיה. אלא פסיכולוגית, רק שזה בתפילה. ולמה? כי יש בתפילה בעיה אמיתית. שואל בעצם היא מה זה צמחת יחסים. יום, סבי שזה בזה הרבה בקשתם, עשרה באיש אמונה. תשמעי בעצם יש מערכת יחסים, זה דו שיח. והבעיה היא, בדיוק הנקודה הזאת, אולי נוסיף עוד נקודה. קל הרבה פעמים, אומר כך, קשה להסביר למה ללמוד גמרא, או למה ללמוד גמרא, זה חשוב מבחינה דתית. אבל קל יותר לעשות את זה. תשאל מה זאת, קל מאוד להסביר למה זה שייך ללמוד דתי, וקשה מאוד לבצע את זה. זה פרדוקס. הדבר שקשה להסביר למה בכלל לעשות אותו, יותר קל לעשות אותו. והדבר שקל להסביר למה, הוא דווקא קשה לעשות אותו. עכשיו, הסיבה מאוד פשוטה, הפרדוקס הזה. הדבר, בתלמוד תורה היא פעילות בעצם אנושית. או אדם עושה, מה זה ככה? כשאדם עושה את הפעולה, הוא מדבר איש עם רעהו. והוא אומר, הוא גם משתמש גם בכלים שלו. הוא בעצם פונה לחבר שלו, או לעולם, או לסנדרין, או מה שיהיה. והוא פועל מול בני אדם. אין בעיה לוקח איתך בסורה בלימוד. כי אני עומד פה, ואתה עומד מולי. ואם אני לא מוטרד עם הישר להשוואה עשוי, אני מאמין שאני קיים, אני מאמין שאתה קיים, והדו שיח בינינו זורם. אז בגלל שזה פעילות אנושית, קשוט להסביר למה זה חשוב לקדוש ברוך הוא. הסיבה שקשה להסביר למה פעילותו החשוב, כי אתה בעצם מתאבק בעולם האנושי. זה דפק בעולם האנושי, אז למה אכפת אלוקים מה קורה בעולם הזה? לעומת זאת, בגלל שאתה מתאבק בעולם האנושי, אבל אתה יכול לעשות את זה. לעומת זאת, תפילה, בעצם דיאלוג בין אדם כאדם הלוכה, לא בדרכי העמוד, הוא מתפלל עם הקדוש ברוך הוא, כאדם המשיח באוזן חברו. אז קל מאוד להבין למה לדבר עם אלוקים זה פעולה דתית. כי המילה של פעולה דתית זה דיאלוג עם אלוקים. אבל קשה להסביר, אבל צריך לכן אני צריך להסביר למה לעשות את זה. אבל קשה להסביר, בסדר, לא קשה להסביר, קשה לבצע. למה? כי קודש הוא לא מול פנים, אתה לא רואה אותו. וגם לזה הבעיה. עכשיו, מה הקושי שזו להתפלל? זה בגלל הקושי שלו. אם אני אבוא למישהו שבחדר הזה, לא משנה. ואני אתן לו, אני אבטיח לו $100,000 פלוס מלדת קימו כל החיים, פלוס שידוך עולמי. אם הוא יתאבא יצא כלום הכיסא, אני בטוח שאנחנו לא רוצים לעשות את זה. הצגה כן. אני יכול להגיד, מערכון אפשר לעשות, הצגה כן, מצקיצה. אי אפשר לדבר, למה? כי אתם תרגישו מכוחכים. אתם תרגישו, יש למדינים שהכיסא הוא דומם, המודות העצמית שלכם לגרום לכך, שאתם לא תעשו גם כיסא דומם. אתם, זה כאן לראות לי ביטוי אפילו בקולות ובצורות, אדם לא יכול באמת לשכנע כיסא, כי יודע זה כיסא, אז ממנה המודות העצמית שלו הורסת אותו. ולכן, אין דבר כזה בין שם שם דבר לעצים. כי... כזה... אם כן, יגידו לך את השפיות, הם חושבים שהעץ הוא באמת בצורך. אבל... באמת לא הייתם לעשות את זה. עכשיו, כשאני אומר, בן אדם אומר, אתה אומר לקים, באמת להתפלל. עכשיו, מה זה אחרת? אם מישהו מדבר בטלפון, מחזיק שופר טלפון, שם דוגמה אפילו עם חוט, הוא מחזיק טלפון קווי, הוא מדבר, ופתאום קו מת. הוא ממשיך לדבר, וככה שתי דקות עצמה שהקו מת. אתה אומר, שבואי, קו מת עם מוכרח, כי דיברתי חכת פלסטיק. זה ספש שהשימו בטלפון, נגיד, יש לך את ההרצאה ארוכה לדבר עם מישהו בטלפון, אתה פעם שאתה אומר, שומע, אתה שם עדיין, כי האדם הוא כשאתה עומד מוכרח לדבר חכת פלסטיק. ומישהו מכניס כרטיס לקיר, הוא מצפק בכסף, כי אם יודעים מישהו להכניס כרטיס לקיר, אז עד שיגיע הכסף, הוא מרגיש מגוחך,
ביותר. אז אלא מה, למה אני לא מרגיש כל כך לא בטלפון? ושאני יודע שיש מישהו בצד השני שמקשיב, ואם לא הייתי יודע, זה בחלק אפשר לעשות את זה. זה דבר פלסטיק. כאילו, לפעמים אני עושה, אם מישהו רוצה לעשות ניסוי, שיקח טלפון של ילד, שיקח את הטלפון עם הצעצוע של מיני ילדים, ויראה מה הוא יכול ומה לא יכול לעשות עם זה. מה שקורה בין מאוד פעמים, שההורה שמנסה לשחק עם הילד, הוא צועק בכל העם. יהיה מרגיש מאוד מוכח, כי לפחות יודע שהילד שומע אותו לא דרך הטלפון, אבל דרך הצעקה. אנחנו מסוגלים גם בטלפון, ובטבעיות, כי אנחנו יודעים שבעצם אני לא נולד הפלסטיק, אלא הפלסטיק הזה משדר, מישהו שומע אותי בצד שני של העולם. אז עכשיו, האדם עומד מול הקיר, או כתוב שם בירושלמי, חס בטח כנסת עומד מאחורי העמוד. עכשיו, אם הוא מרגיש את נוכחות הקדוש ברוך הוא, אז זה כמו מדבר בטלפון. המטאפורה הכי טובה לתפילה זה בעצם טלפון. כי אם אתה מרגיש, אתה אומר עצמא, אתה עומד פה מול קיר, אתה לא מדבר על הקיר. אתה מבין שמאחורי הקיר נמצא מישהו שמאזין לך. זה מאוד מאוד משמעותי בשם, כי כשאנחנו אומרים, כי אתה מאזין, ששומע תפילה ומאזין תרועה ואין דומה לך, היכול להיות שומע תפילה ומאזין תרועה זה לא רק בשביל להיענות אחר כך. זה, אני לא יכול להתפלל עם מישהו, יש מישהו לא מאזין לי. אז אתה עומד מול הקיר ומדבר עם הקדוש ברוך הוא, כי אתה יודע שהוא שומע. אבל אם אתה חוזר לתשובה, אתה חוזר לתשובה, גם, מה שקרה שם זה גם אחרי שהוא השתכנע אולי בטיעונים, או לפחות היה פתוח לשמוע אותם, לא הייתה לו את החוויה של נוכחות. עכשיו, האדם שכתב, בית דתי, שומע אותו המצוות, אז הוא בעצם, הוא מורגל לזה מגיל צעיר, אז הוא לא... אז יש לו לא רק את הלוגיקה, את מערכת האמונות ודעות שהנחילו לו, גם הנחילו אותה החוויה. אם הייתי ככה, המיטה זה עליה, אוהב לדבר על בחור ישיבה שהתפקר והפסיק להאמין, אז קם כל בוקר מתפלל שחרית, אז אמרו לו, בשביל מה, אתה לא מאמין, אז הוא איך אפשר לאכול לפני התפילה? אז זאת אומרת, ברור שזה יושב אצל אדם במקום מאוד קמאי, אבל אם אתה חוזר לתשובה, זה בעצם הופך איזושהי פעולה מאוד קשה, על מנת בעצם לחוות תפילה כהוגן, מה שאתה חושב זה לפתח, או בעצם... כאילו, נאמרת ככה, אם מישהו רוצה להביא משהו שבעיה בתפילה, ולמה יש ככה הרבה מחשבות זרות, ולמה הראש משייט, זה בעצם גם הנקודה הזאת. אם מישהו עומד, זאת אומרת ככה, אם אני לא משאיר פנים אל פנים, בדרך כלל אני מרוכז, לא נתחיל לחלום. אני מדבר איתה בטלפון, יש מחשב מיד, או עיתון מיד, אז זה כבר... זה יותר בעיה. עכשיו, למה אתה יכול לשייט מול המחשב ומול העיתון כשאתה בטלפון ואתה לא עושה את זה כשאתה פנים אל פנים? כי הנוכחות פחות נוכחת. וככל שאתה פחות מודע לזה שבן אדם, כשאם תהיה שיחת טלפון מאוד אינטנסיבית, זה לא יקרה כל כך מהר. אם הייתי אומר, זה ככה, מתי אתה מתחיל לשייט כשאני בטלפון? כי הנושא גם מעניין אותו. זאת אומרת, כשהנושא מעניין אותו, כשהוא מורב, כשזה נושא שלא מעניין אותו, וזה נוגע לחיים שלו, אז אין לו בעיה. כשמתחילים לדבר איתך על דברים שמייגים אותך, לא מעניינים אותך, פשוטים מדי בשבילך, או נשגבים מדי בשבילך, אז אתה מבין ריכוז, אתה לא יכול כבר לחלום. זה גם משקעה בשיעור, נכון? כשאדם מאותגר, זה בקשר, או כשזה פשוט מדי, או כשזה מורכב מדי, אז הוא מתחיל כבר לאבד את הריכוז. עכשיו, וזה שקורה בתפילה, שהבעיה בדרך כלל לא הקושי, הבעיה היא אחד משניים, או הנוכחות לא מספיק מורגשת, או כמו הנושא לא מעניין. אבניטל בדרכו היה מגדיר את זה ש... מחשבות זרות באות מזה שאדם מנסה להגיע לעולמות עליונים שלא שייך אליהם. אם אני מתרגם את זה, ואז זורקים אותו מהעולמות האלו, אם אני מתרגם את זה לשפתי, הרעיון הוא, בעולמות עליונים, אתה מצוי להרגיש את הנוחות הקדוש ברוך הוא. הוא נוכח כאילו, הוא נוכח בעולם שלך בדיוק שמעניינים אותך, או בדרגה שאתה נמצא בה. או הבעיה היא פשוט, לא מרגישים כללית מספיק את הנוכחות, או שהנושא שאתה מדבר עליו, אם אתה מדבר על, לא יודע מה, מהתראינו ועניינו ועבינו גלים על שמך, בגלל לא דבר שמעניין אותך, כי באיזה ברכה אנשים דרך הכי מרוכזים, אם אני לא טועה, מי רפאינו, יש מה קורה, מסבר, אולי ברחלנו, מהדבר, אם אדם יש איזה מבחן גדול, או משהו, אז מכונן הדעת, אתה בתשעה באב, אתה ביום עצמות, מחבים אולי בירושלים אחד, מחבים אותה שוב יותר, אתה... הדברים שנוגעים לך, מה יותר קרמית, אתה יותר... אני רוצה לצלם לומר שאני מניח שמשיב השופטינו, ומשיב את התקווה, זה לא המקום ההתחיל אצלי ב-18 כמעט לכולם, בגלל ש... צריכים יותר, פחות מתחברים יחסית, למת רפואה וסליחה ופרנסה, פחות מתחברים. ובפכים את או הנוכחות, לא מרשת, או הנושא לא מספיק מעניין. עכשיו, תחושת הנוכחות, היא בדיוק אומרת, כשתובדים מול הקיר, זה בעצם אתה מרגיש מישהו מקשיב, מצד שני, לא תמיד, ולא מרגיש יותר... עכשיו, אין סיפור מעניין, אין סיפור את כל המשל הזה, והזדמנתי לפני שנתיים שלוש איזה תיכון בחוץ לארץ שלמדו שמסכת ברכות. פשוט ביום שישי ב-11 בבוקר דיבר איתה מה הנושא מפרק ועם מסכת ברכות. גם בגלל השעה, גם בגלל הציבור, אז חשבתי במקום לדבר איתה מה על הדמה איזושהי סוגיה הלכתית, דיברתי מסביב לנקודה הזאת, כן, כמה היא גם יחדית. יש לי גם, איזה גם מפני חתיים שקצת נצג לפניהם. אז בא לי נוחו בסוף השיעור המצאה של הכל הזה, ואמר לי, אבל הוא מעבדל בטלפון, אני מגיש מישהו עונה לי, מישהו בסוף מדבר איתי. לא, המשל שלך לא טוב, בטלפון יש כה... המחשבים התחיל ממש, מתחילת, כשמעט לי התחיל גם מחשבים, וגם כל מיני כתוב בעיתונים, איך שזה ישנה את החיים, זה באמת. אז איזה מתכנן מהגל הראשון של השמונים, אני אומר לי, כלומר, אתם תשמעו, כשעזמים פיצה לא צריך מחשב אינטראקטיבי, יש כל מחשב אינטראקטיבי, כל איזה טלפון. אז בקיצור, טלפון מחשב אינטראקטיבי. זאת אומרת, הנה, זה המשל לא... אז... אמרתי, ברור שזה עדיף אם יש היענות מיידית, אבל באמת, השגחה יש כל מיני אחרים בזה, אבל אף בכן, אף בכן. ואז מה זה נשמע, אתה יודע מה זה נשמע? חותני, זה איך חותני, חותני אז בחיים, אבל מצב קוגניטיבי ירוד נקרא, מצב תקשורתי ירוד, היו זמן לדיני נשמתו, אבל נשמע, חותני לא מצב שאתה קשר, בקושי מדבר. אבל תדע לך שאשתי חשוב כל יום שישי להתקשר ולהגיד לשבת שלום. למרות שהיה ב-90 חודם כי אין תגובה. אני מתקשר לא בשביל לשמוע את התגובה שלו. אני מתקשר בשביל להגיד לשבת שלום, למרות שאין תגובה. להבדיל, השיקה אנחנו מוכרים בתי כברות. אדם רוצה, חשוב אנחנו מוכרים בתי כברות. מדבר גם עם הנפטרים, לא רק עם... לא מתפלל שם. אז אם אדם מרגיש נוכחות, גם אם היא לא דו-סטרית, אפשר להרגיש נוכחות גם כשהיא לא צריכה לצאת. אם אתה משוכנע שאדם מקשיב, אתה משוכנע, כאילו, אני יכול להגיד, למה לתת את זה, כאילו, להתקשר כל יום שישי, ותקשר לדבר איתו, ותקשר איתו, אני יכול להגיד, בשביל מה? אתה אין לטלפון, בשביל מה לצייך אותו, לבוא, לקום, אני אקשר ללחם, שאתה מדבר איתו שופט ריקה. כמובן, זה לא מספק. אני צריך לדעת, השופט צפידה לאוזן שלו, למרות שזה לא שינה שום דבר מבחינת הדו-שיח. אז, חיימא,
זה מה שגור וגור מדברים כל הזמן, מרגיש הנוכחות. מרגיש שמת, לא כתוש מזה שגורים נוכח, שאתה מרגיש אותו. עד מה שגור באמר, שלפעמים יש מחיצות, לא תמיד תרגיש את זה. זה כל אחד ילד שמרגיש שאומרים שהם כועסים עליו, ומה אתה אומר, זה כל מפעמים גם יצא דימורים, שזה איזושהי מחיצה מצבים, יכולה להתרומם. הילד חושב שעובד על אכפת, אבל זה לא נכון כמובן, וכו'. אבל זה בעצם משהו, דתיות דתית ריאלית, זה בעצם משהו שהביטחון תקבל. שאלה בעצם בנויה על כך, שיש איזו דתיות דתית, שאתה מרגיש נוכחות שכינה וכן הלאה. טוב, זה... עכשיו נעבור פה ל-134, כמו מודל, בדרך כלל זה עצמו, זה מוטיבים, ההורות תורה היה בזמן, משפט אחד בהקשר הזה, זה שזה משם אחר. תראו, הוא ידבר פה גם על תלמוד תורה כחלק מה... כחלק מה... החוויה הזאת. איש הלכה פנה חווייתי כמעט, לא, או, אז גם איש הלכה בכלל לא מתעסק עם הניסיון להוכיח. באמת יש גם הוא לא. זאת אומרת, זה לא יהיה מדויק לומר שאתה סובל שמוכיח את מציאות אלוקים מהחוויה. זה יהיה נכון לומר, הסובל שמדבר או מרחיב, מה?
למי שיש רק סיום. למי שיש את החוויה, את הסיום הזה.
כאילו, אני לא ככה, הוא מדבר על מה שאתה אמרת, זה בעצם על הפרק הבא. הוא מרחיב על הוודאות של הקיום האלוקי. עכשיו, אני יכול לומר, אם יש לך ודאות, אז בוא נראה בזה הוכחה. אבל זה לא מתחיל במקום שבו נוכיח. כאילו אתה מתלבט, אתה טועה בשביל החיים, בוא נוכיח לך. מתחיל מזה לא. אני אספר לך את הוודאות שלי. או אני אדבר על הוודאות שבבקשת אלוקים. ממילא אז, כשאני יכול לומר אותו פה שזה לומר, זה סוג של הוכחה. זה מהם משקל בקוזרי גם, שהקוזרי... בעצם לא בדיוק, אבל... גם כזו, חייתו, הוודאות היא ההוכחה למרות שהיא לא בנויה כהוכחה, והיא לא בעצם מוכיחה, היא פשוט... הוא משדר ודאות. אם יש רשת ודאות, זה ודאות קיומית, לא ודאות הוכחתית, אבל בסופו של דבר זה היינו הך בעצם.
אז
לא קוראים מי שאין לו את זה, זאת אומרת, אפילו לא... אז שוב, זאת התשובה כמו לשעה הקודמת. זה מתחיל מ-34, זה יגיע לסי ב-139. הוא מודע לזה, ונראה, זה בעצם ה... אני אמר שהוא ראה עוד כמה מילים קצרות לגבי זה, ואז בשבוע הבא... שבוע הבא, כן. כן, בנראה, לא, בזה. זה בנה שאני כאן נראות את זה.
עכשיו, בואו יכול להיות שיש כרגע, וכאן
נראות את זה. כן, באיזה כאן נראות. טוב, בכל עובד פעם הבא, מתי שלא יהיה, איך קוראים איזה מרד? נתחיל בזה, כן, גם צריך להציב עוד כדי אחת. שלא תביא את זה מרד, אבל או שווה את זה פעם הבאה, או שתסתכלו לזה לבד. תרגיל נורא מעניין, זה לקחת את המלוא הביטחון של חזון איש, כשנכתב פלוס מינוס באותה תקופה, אני לא... בגחה, מה שאני הצלחתי לברר, עד כמה שאני אגיע לברר, אמרנו בדיוק שחזון איש נתפס בתו שנתת זין, שנה או שנתיים אחרי פטירתו. זה בגלל שתי מישן נכתב בסוף שנות ה-40, זאת אומרת, לפני תו שנתת זין, הודפס בתו שנמתת. אני לא יודע מתי חזון איש כתב, אני לא יודע... מה הפער בין כתיבה להדפסה? יש שם פער בטוח, כי זה הודפס רק אחרי כתיבתו. אני לא יודעת מה הפער, בגלל זה חיבורים די מקבילים, אפשר לומר. עכשיו, מי שיפתח את זה, באמת, יראה שם עולם אחר לחלוטין. החזון שמתחיל שם בעצם מהוכחה רמב"מית. הוא מתחיל שם בעצם להוכיח בציאות הקדוש ברוך הוא, איזה אמונה וביטחון. הוא מתחיל להוכיח את זה מהסדר שבטבע, מהחוכמה שבטבע,
נעשה את השבת הבאמת. כל מה שבעצם הוא טוען שאי אפשר להוכיח, אפשר לחוות, אז יש בבית בתור הוכחה. וזה ממש לקרוא פלוס מינוס, נקרא זה פילוסופיה דתית של סוף המאה ה-18 בעולם הכללי. הוא מדבר שם בהרחבה, הוא מדבר בזה, היא מאוד יפה, היא מאוד פיוטית, אבל היא... הטיעון בעצם הוא למי שלא נחשף לפילוסופיה של המדע בהמשך. כאילו, מה שהפילוסופיה שכתב פה, שקאנט הוכיח שאי אפשר, אי אפשר להיות טיעונים לוגיים מהעולם המדעי של מקום וזמן, משהו, זה בכלל לא ברדאר שם. ואז בעצם הציע באמת הוכחה. אז אני אזכיר לך משהו אחד חשוב. עכשיו, כמה באמת, הרמת התחכום והמכה פה הם גדולים יותר. אבל החזון שכותב גם ציבור אחר. זאת אומרת, הכתיבה שלו, והיא בעצם כותבת, וכך, הכתיבה היא נאיבית, לא במובן השיפוטי, במובן תיאורי, תמימה כאילו. אבל הוא כותב לציבור שזה מקום שהוא אוחז בו, הוא לא כותב לציבור אני חושב, אבל אני לא יודע מה, הציבור שפעות קורא אותו היום, זה לא ציבור של תשבל דעת עם אדם את נועה מטרידות אותו וכן הלאה, אלא זה ציבור שנמצא במקום איתו תמים. ובבחינת הציבור הזה אולי כתיבה היא, הכתיבה אולי תואמת, או אין מה זה, או פרוד אין מה זה אחרת, הכתיבה שלו היא הרבה יותר, היא טוב פילוסופיה חדשה, אבל היא מעניין בתור בשירה ופיוט. בתור הבעת רחשי ליבו, מה שהוא ממליץ בעצם, בתור הבעת רחשי ליבו, הכתיבה של חדשה היא מאוד יפה לקריאה. היא לא יפה בתור פילוסופיה. כי כמו שניתן פה, הוא באמת חזק. אבל בתור ביטוי לרחשי הלב, מה להם, זה מאוד יפה. זו נקודה אחת שכדאי לשים לב אליה. וכמו אחרי זה שמדבר כמו לציבור אחר. שנית, בגלל שיש הוכחה אצלו, הוא נתקל בבעיה שהרמב"ם הרבה פחות נתקל בה. זה מה שאמרתי קודם, לפני חצי שעה. הבאים את החילון. אם אתה במאה ה-12, אז החילון היא קושה לרמב"ם. הוא לא קושה לרמב"ם, כמו שאמרתי קודם. רובה דרובה 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 שאנשים מאמינים. אז הרמב"ם לא מוטרד מזה. הרמב"ם לא נורא מוטרד מבעיית החילון, כי קושה להוכחות שלו, שסימן שהוכחה לא טובה, כי אנשים באמת מאמינים. כשאתה כותב במאה ה-20, אז הקושה היא מאוד חזקה. וכאן צריך להוסיף נקודה אחת, אני שמעתי את זה בעבר, אני אמרתי אז בשיעור שהחזון איש פחות הכיר את הפילוסופיה של המדע ולכן היה אופטימי. הטבע האדם הוא הכיר לפני ולפנים ולכן גם פסימי. זאת אומרת, יש באמנה ביטחון היה מאוד פסימית של האדם והיה מאוד אופטימית של המציאות. וכמה אומר, אני חושב שבאמת הכי דאדם בפני טובה של חצית המדעי והתרצות בהתאם. עכשיו, אז במה, עכשיו, הרגעה פסימית הזאת שאדם היא לא רק מה שמאוד רגע, היא כללית. אבל זה אפשר לו לפתור בעת החילון. איך הוא פתר את הבעיה? היו תעד שעולם הוא נורא אופטימי, נורא דתי. אז איך הוא יסביר שהוא בעולם חילוני? אז הוא מגיע את האשמה בפתחו שיצר הרע. יצר הרע השם בכל. ואיפה הוא בעיקר מקד את יצר הרע? בעיקר מקד את זה, כמו זאת, בטבע אדם, אבל טבע אדם שמחפש דברים, לא, אדם לא רוצה מה שפשוט מובן ברור, אבל הוא רוצה דווקא דברים שהם לא פשוטים, לא ולא מובנים, ועוד יותר עם האדם הזה, הם פרופסורים, שחפשים את הכותרות ושיקירו ויעשה את עצמם פרסטיג'ה ושמר, ובעצם, לדפת האדם אחרי הכבוד, הפרסטיג'ה והיוקרה, הוא מאשים בזה שאדם לא רוצה לקבל אמיתות ברורות ופשוטות, אלא הוא עודף אחרי אמיתות, ויכול אחרי ההבל ויהבלו, ומחתו בעצם,
למה ביחו אחרי אבן ויהבלו? כי חיפשו יוקר ופסטיג'ה וכבוד, וכל מיני טבע אדם שלא רוצה להיות ישר, לא צריכים... ואז בזה שהוא רצו, בגלל שאולי הוא בזה אומר, האורחה מתחת לפנס, רק הבן אדם לא רוצה לראות את זה. אז אמנו לא אומר את זה כאן כשמן אמרו את האורחה. אבל סובד שהוא אומר, אין אורחה מתחת לפנס. הוא אומר, יש תחת הפנס, זה רק יהיה צערה של האדם ש... אז אם לא ביטחון, חיבור אופטימי יותר, אני חושב להיקשתם משם לגבי המציאות. אבל הרבה יותר פסימי, איש הלכה לא חיבור פסימי את טבע האדם. צריך, להיקשתם משם, הוא לא חיבור פסימי את טבע האדם. הוא אומר, לא כל אדם מבין את זה, כי ההוכחה היא לא כל כך פשוטה. אבל זה לא חיבור פסימי את טבע האדם. אני ביטחון, לא הרבה, לא הרבה כן, זה כאלה, זה דבר יותר באדם, דבר יותר יעבי יותר שחורה משהו. טוב, נצא בזה לי אדם, הפעם באמת, מתי שזה יהיה, אז נעבור באמת מה קורה לאדם שלא חווה ולא מרגיש וכו'. טוב, זה כבר מרגיש.